תעשו זאת, נראה. עכשיו, אנחנו בספר הכוזרי, מאמר ראשון. בפסקה קופתת, כן, קופתת, כן. כן. קופתת בעמוד נם א', כלומר אנחנו כבר התחלנו את הפסקה. משל למה הדבר דומה? כן, היחס בין העולם העליון לבין העולם הזה. העולם העליון, עולם תענוג הנשמות. בלי להיכנס לפרטים, האם מדובר בעולם הבא, או בעולם הנשמות, או בגן עדן, או בתחיית המתים, או כל התקוות העתידיות של נפש האדם, באופן כללי, מה שחשוב לנו לעניין זה, זה שיש שני מישורי מציאות, מישור אידיאלי ומישור מציאותי. השאלה האם כל הדיבורים על מישור אידיאלי הם בלוף, או שמה הם אמת. אומר לך רבי יהודה הלוי, עבור כל הדתות יש בזה ספק בלוף, שהרי אין מי שחזר אל עולמנו לספר לנו איך זה הולך בגן עדן. לעומת זה, בתורת משה אנחנו רואים השגחה מיוחדת בעולם הזה, כלומר נוכחות השכינה כשאנחנו עושים מעשים טובים, וסילוקה חלילה כשאנחנו עושים חלילה מעשים רעים, וכמוכן גם העדות של הנבואה היא כזאת שכאשר אדם היה פוגש נביא, ראה בעצם באופן ברור חייזר. כלומר, הנביא, אי אפשר להסביר את המבנה של האישיות של הנביא והקרנה המיוחדת שיוצאת ממנו, אם לא מניחים שישנם עולמות שבהם הנשמות האלה מרגישות בבית. כן, כפי שגם מובא בקהלת רבה, שמובא גם בהקדמת מסילת ישרים, הנפש היא אצילה. הנפש בעולם הזה מרגישה זרות. אז אם כן, אין זה אלא סימן שהיא שייכת לעולם אחר. כן, בבקשה. אתה אומר שהם טוענים על ישו שהוא חזר. נכון, אבל הם אומרים גם שהוא הלך אחרי זה. כן, בא לי ביקור קצר, הלך. אז זה בלוף, זה הכל מיתולוגיה. כלומר, אין לנו, חוץ מעידות של משוגעת ועוד איזה מישהו ככה, שום עידות לתחייתו. אז אם כך, מה שלעומת זה, בתורת משה אנחנו רואים שכינה בעולם הזה. אז השאלה היא, האם הדבר הזה נותן לנו חשק למות? זאת הייתה השאלה שדנו בה, והתשובה היא שלא. ובחרת בחיים, כלומר שהתורה נותנת לנו את האפשרות לחיות, את הדבקות. ואת השכנות עם האלוהות כבר בעולם הזה. ומכאן ואילך אנחנו גולשים לעבר הפסקה. משל למה הדבר דומה? לחברים שחנתה שיירתם במדבר. ונפרד אחד מהם והלך להודו. הודו במלשונו של הכוזרי, בתקופת הכוזרי, זה הכוונה קצה העולם. כן? סוף העולם שמאלה. כלומר, הודו, זה, הרי תשכחו שהספר הזה נכתב בספרד. ספרד זה הקצה המערבי של העולם הידוע באותם הימים, והודו זה הקצה המזרחי. וכאילו, הלך להודו. ומלך הודו קיבלו בכבוד רב. משנודע לו כי הוא אחד החברים ההם. כי המלך הכיר את אבותיהם שהיו אוהביו. ויתן המלך בידו מתנות יקרות למען יסען אל חבריו, וילבישו בגדי חמודות, וישלח עמו מכבודתו. אנשים אשר לא היה עולה על הדעת כי יצאו מלפני המלך וילכו אל המדבר ההוא. אף ציווהו על מעשים אשר יעשה, וחרט עמו ברית על פיה קיבל עליו האיש לעבוד את המלך. והנה זה שב האיש אל חבריו בלוויית צירי מלך הודו, והחברים סמכו בצירים וחלקו להם כבוד ויקר ובנו להם ארמון השבט בו. ברבות הימים התחילו החברים ההם שולחים מאיתם שליחים להודו, למען יראו שם את פני המלך. דבר זה עלה ביד השליחים על נקלה, כי דאגו להם צירי המלך, אשר הוליכום בדרך הקרובה והישרה. ובשובם ידעו כל החברים כולם, כי כל הרוצה להגיע להודו, קל הדבר מאוד עליו. אם רק ידבק בעבודת המלך, ויכבד את ציריו המוליכים אותו אל המלך. מעתה לא שאל איש מה העבודה הזאת לנו. הסיבה הייתה ברורה לאין כל, להידבק במלך, כי הדבקות בו היא האושר. כלומר זה כיף להיפגש עם מלך הודו. והנמשל הוא, החברים הם בני ישראל, כלומר החברים שיושבים במדבר הם בני ישראל, התייר הראשון הוא משה, והתיירים האחרים הם שאר הנביאים, וצירי מלך הודו הם השכינה והמלאכים, ובגדי החמודות הם האור המושכל אשר העיר את נשמת משה בנבואה, והאור הנגלה אשר קרן על פניו, והמתנות העיקרות שנשלחו אל החברים הם שני הלוחות ועליהם עשרת הדיברות. כלומר, יש לנו עדות עובדתית של מגע עם העולם העליון. כן? קרן אור בני משה. כי העולם, איך יודעים שזה העולם העליון? כי העולם הזה לא מספק את כל הדברים האלה. כלומר, זה משהו שבאופן גלוי בא ממקום אחר. כן? זה כמו שאתה רואה פה פתאום יצורים שיוצאים מצלחת מעופפת, ירוקים עם אנטנות, קופצים, עושים בזיק בזיק. אתה אומר, רגע, זה לא מפה. נכון? אתה יכול לשאול את האיש הזה, את היצור הזה שבא מהמאדים. אתה יכול לשאול אותו, תגיד, כולכם יש לכם ככה שמונה עיניים? כן, כן, כולנו יש לנו שמונה עיניים. כולכם כאלה ירוקים עם אנטנות? כן, כולנו ירוקים עם אנטנות. לכולכם יש ככה שלושה קרניים שיוצאים מהמצח? לא, זה רק ליהודים. לא כן, בעלי הדתות האחרות, מה יזכרו מהשיעור? רק את זה, נכון? לא כן, בעלי הדתות האחרות, הם לא ראו דבר מכל זה, וכאילו נאמר להם, קבלו עליכם לעבוד את מלך הודו, כמו שקיבלו עליהם החברים ההם, ואז תקריבו אל המלך אחרי מותכם. ואם לא, תעבדו, וירחיקכם המלך ואנשכם אחר המוות. אז זה כאילו, איך אומרים, הרוצה לשקר, ירחיק עדותו. כן, יש לי עדים, כן, הם קמצ'טקה, הם ראו. אז אולי תתקשר אליהם, לא, אין, תקף טלפון משובש. טוב, זה לא עובד כך. והנה אחדים הם אמרו, מעולם לא בא אלינו אדם, לספר לנו כי מיום מותו הוא נמצא בגן עדן או בגיהינם. אולם רבים העדיפו לשם השמירה על המקובל ועל הסכמת הציבור לדעה אחת, לקבל עליהם את העבודה, קוראים לזה לחץ חברתי. אך תקוותם לשכר זה, חלשה הייתה בנפשם, ורק לפי חוץ הופיעה כחזקה ומקוימת. כי באמונה ההיא היו מתכבדים ומתפארים על פני המונם. כן, הרבה פעמים, אצל הנוצרים, אצל המוסלמים, אומרים, פלוני יש לו אמונה חזקה. אבל אמונה במה? בדבר שאי אפשר לברר אותו. כן. אלא אם כן הוא ממש פרימיטיבי, והוא מאמין לכל הסיפורים שמספרים לו על הבתולות. האמנם יוכלו אלה להתפאר בשכר, אשר לפי טענתם יעלה בידם אחר המוות, על פני האנשים המגיעים לשכר זה בחייהם. האין טבע הניבים והחסידים קרוב יותר לקיום הנצחי מטבע מי שלא הגיע למדרגה זו. אם כן, מה שהוא אומר, אנחנו בעלי ערוץ פתוח אל העולם העליון, יש לנו עדויות, אנשים שהקרנתם מידע על כך, וגם אנחנו שמחים שהדבקות בשכינה מתקיימת בעולם הזה ולאו דווקא אחרי המוות. זה בעצם גם המסלול של ספר מסילת ישרים שמסביר כיצד להגיע למדרגת קדושה כבר בעולם הזה. כן, בבקשה.
זה לא ניצח מוכח על האסלאם ועל הנצרות מהסיבה שהם גם מקבלים את הנביאים של התנ"ך.
אתה אומר, הם מקבלים את נביאי התנ"ך, בסדר, אבל זה איך אומרים, זה יד שנייה.
זה לא משנה.
זה נגזרת.
זה שהם טיפה שינו משהו, אותו הוכחה שהם...
לא, זה...
הם מביאים, גם הם מביאים.
אתה צודק, אבל זה... אבל אני אגיד לך משהו. זה בכל זאת... קצת בעייתי, מדוע? כי במי מאמינים הנוצרים והמוסלמים? הם מאמינים בסיפורים של איזה משפחה זרה להם. כלומר, נגיד שהנוצרים מדבר על ישו, מרים, יוסף, כל החבר'ה האלה. אם הוא עושה חשבון, הוא אומר בעצם זה כמה יהודים מבית לחם, והם צריכים לעניין איזה פולני. משאלת השאלה, מה לפולני הוא לבית לחם? כלומר, זה בהוויה קיומית רחוקה ממנו. אז הוא יכול מקסימום לחיות על סמך העדות, אבל זה לא עולמו. אותו דבר לגבי המוסלמים, כן? שעוד איכשהו יש קרבה משפחתית, איכשהו איתנו. אבל התחושה של הזרות היא כזאת, שזה מה שהכריח אותם להעביר את הפנייה בתפילה מכיוון ירושלים לכיוון מכה. כן? הם שינו את הקיבלה, מה שנקרא, את הכיוון של התפילה. יש במאמר רביעי של הכוזרי דבר מאוד משונה. אולי נעשה איזה דילוג קצר לעבר מאמר רביעי. אני אגיד לכם בדיוק גם באיזה סעיף. כן, בעמוד קוף עין. או אפילו הייתי אומר בעמוד קוף עין א', כן, במהדורת אבן שמואל, עמוד קוף עין א', בשורה השנייה, זה במאמר רביעי י' ג'. אמנם יתרון להם לאנשי שתי הדתות, מה זה שתי הדתות? הנצרות והאסלאם, בזה שהרחיקו את התמונות, אך הועיל ושינו ממקום הכיוון בתפילה, וביקשו את העניין האלוהי במקום אשר לא יימצא בו, ובייחוד מפני שביטלו את רוב המצוות השמעיות, התרחקו מאיתנו רוחק רב. זה מדהים מה שהוא אומר כאן. כלומר, אם היית שואל את הרמב״ם, תגיד, מה לא בסדר בנצרות ובאסלאם? אז הרמב״ם היה אומר פשוט, הנצרות עובדת לאלוה, לאדם, במקום לאלוה, ואילו האסלאם כופר בכמה עקרונות של התורה. זהו. ואנחנו יודעים שהתורה היא אמת, מסקנה, כל מה שהם אומרים בניגוד לתורה הוא שקר. רבי יהודה הלוי הולך בכיוון אחר לגמרי. מה לא בסדר בנצרות ובאסלאם, שהם לא יודעים לאיזה כיוון להתפלל? זה מה שהוא אומר. כן, כלומר, אם אתה יודע באיזה כיוון מתפללים, זה סימן שאתה יודע איפה העניין האלוהי. אם לא, אתה מעיד על זרות שלך ביחס לנושא. מובן? זה החידוש. טוב. אם מלוא כל הארץ כבודו, אז אין מקום לתפילה. לא, זה בדיוק ההפך. אם מלוא כל הארץ כבודו, אז לא חסר כלום. אם לא חסר כלום, אין מקום לתפילה. דווקא מכוח מה באה התפילה? מתוך התחושה של היעדר הכבוד. אם הכבוד ממלא את הכל, אין כבר יותר מקום לתפילות. מובן? טוב. מה פירוש הפסוק אם כך? הפסוק מתאר מצב שבו אי אפשר להתפלל, כי מלוא כל הארץ כבודו. לא יודע, משל, אתה יודע, ביום הכיפורים, הכהן הגדול היה נכנס אל קודש הקודשים. מה הוא עושה בקודש הקודשים? מקטיר קטורת. איזה הרגשה הייתה אחרי שהוא הקטיר קטורת? משהו בלתי ניתן לתיאור, נכון? מה הוא עושה אחרי שהוא הקטיר את הקטורת? היה יוצא. ומה הוא עושה אחרי שהוא יוצא? היה מתפלל. למה שהוא לא התפלל בתוך קודש הקודשים? שיתפלל שם. אלא התפילה היא אפשרית רק אם יש תחושה של ריחוק. אבל אם יש תחושה של דבקות, אין מקום לתפילה. אין. מעניין. דיברנו על זה קצת בשיעורים על התפילה. הנביאים מתפללים במצב לא אידיאלי. יפה. אז אתה יודע מה, אם התשובה שלי לא מספקת אותך, אני אתן לך תשובה הפוכה, אבל אני בינתיים, אני עומד מאחורי מה שאני אמרתי. טוב. טוב, בואו נמשיך בפסקה קוף יוד. אמר הכוזרי, אכן, מה רחוק הדבר מן ההיגיון? לבריאות. כי יהיה האדם קלה בטבעו, וכי יובדו גופו ונפשו כמות הבהמות, וכי יקרה דבר זה אל כל בני האדם חוץ מן הפילוסופים לפי דעתם. כן, הרי הפילוסופים אומרים כך, שנפש האדם היא בטבעה קלה. זאת אומרת, הנפש לא תדמיד. אם האדם יחיה כאחד האדם, בסוף ימיו ימות כמו שחתול נדרס מת. החתולים נדרסים, אין חלק לעולם הבא. לא עונש, לא, זה לא, פשוט החיות החתולית שייכת לעולם הזה. לכן, בהיגמר החיות החתולית, אז אחרי המיהו האחרון, נעלם החתול.
אני רואה שלחתול יש שבע נשמות.
ואם זה לא
ניגול? אם אתה אומר לי חתול יש 7 נשמות, זהו, לא יותר מ7, נגמר, אחרי זה נגמר.
זה לא ניגול.
גלגול, בסדר. הייתה חתולה בישיבת מרכז הרב, הייתה באה לשמוע את השיעורים של הרבנים. היו קוראים לה גלגול. כן. כן. טוב. מה? לא, אבל מה שלא סביר, רגע, מה שהוא אומר, שיש אפשרות לצאת מן הדבר הזה על ידי הדבקות בשכל הפועל. כלומר, ההשגה של האמת העליונה היא מיוחדת לקבוצה קטנה מאוד של כמה happy few כאלה, הלא הם הפילוסופים. כלומר, מתוך מיליארדי בני אדם, יש לך 20 חבר'ה שיש להם חלק לעולם הבא. הוא אומר, הדבר הזה הוא לא סביר. או שכולם מתים, או שלכולם יש נצחיות, אבל להגיד ככה שנפש האדם הופכת לנצחית על ידי שאתה לומד קצת לוגיקה אריסטוטלית, זה לא סביר. כל הטיעונים נשמעים משכנעים, אבל רק במסגרת האמונה היהודית. הרי אם נשאל מוסלמי דתי, הוא יכעס על שאנו טוענים כן, ויסביר לנו שוודאי שיש לו למוסלמי כיוון להתפלל אליו. אם תשאל את המוסלמי, תשאל אותו מדוע מוחמד שינה את הקיבלה. לא, כלומר, הוא אומר שהמוסלמי יכעס אם נגיד לו את זה, אבל המוסלמי אומר את זה. מה? בתחילת, יש מסגד במדינה שנקרא מסגד שתי הקיבלות, שבו מוחמד בטקס רשמי עשה את השינוי הזה, ששינה את כיוון התפילה לעבר ירושלים לכיוון מכה. 90 מעלות. אז שיסביר לי את זה, כן? לא אגיד שהמוסלמי יכעס, המוסלמי צריך להסביר לי.
זה גם אבסורד, שהם אומרים ירושלים
ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים
ירושלים ירושלים
ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים על פי מילה אחת שהוא אומר בפיו. אף אם לא ידע כל ימי חייו מילה אחרת מלבד זאת, גם אם לא יבין את משמעותה. כמה גדולה מעלתה של המילה היא אשר ביכולתה להעביר את האדם ממדרגת הבהמות אל מדרגת המלאכים הנשגבה. טוב, על מה הוא מדבר כאן? על קבלת הקרדו של הנצרות, כן? שאדם ברגע שהוא אומר שהוא מאמין שאחד שווה שלוש, אז למרות שהוא לא בדיוק מבין מה זה אומר, פתאום הוא הופך מנידון לעבדון נצחי לאדם שראוי לחיי נעימות נצח. או מי שמקבל את האסלאם. מי שמקבל את האסלאם, הוא צריך להגיד משפט אחד בשפה הערבית, לאללה אללה ומוחמד רסולה, ואוטומטית הוא הופך להיות מוסלמי. כן? גם אם הוא לא מבין בדיוק מה זה אומר. העיקר שיש לו כוונה להיות מוסלמי על ידי זה. אל תדאגו, אני לא מוסלמי. כי מי שאינו אומר אותה מילה יורד לדעתם את מדרגת הבהמה, אפילו הוא פילוסוף מלומד, ואף מכל ימיו יעבוד את האלוה מתוך השתוקקות אליו.
זה גם
ביהדות אתה אומר. פרש נא דבריך אדוני, אני אשמח לשמוע.
שחוזר בתשובה, גם אם הוא לא ידע שום דבר, רגע לפני מותו הוא חזר בתשובה, גם אם הוא לא מבין, הוא מצטער, לכאורה הוא זכה בכל הנקודות.
אני לא הבנתי מילה ממה שאתה אומר. אני חוזר על דבריך, רגע, ואני אסביר לך מה אני לא מבין בדבריך. אתה אומר, גם ביהדות, אדם שעשה תשובה כמה רגעים לפני מותו, זוכה לחיי עולם הבא, גם אם הוא לא מבין על מה מדבר. עד כאן דבריך? אני פשוט לא מבין. איך אדם יכול לחזור בתשובה אם הוא לא מבין מה המשמעות?
לא מבין בדיוק מה הוא עשה.
הוא לא מבין, אז הוא לא עשה תשובה. מה זה תשובה? זה שאדם מגיע להכרה שמה שהוא עשה זה רע, והוא מצטער על זה שעשה. ומקבל שמכאן ואילך לא יעשה. אבל אם הוא לא מבין, אז זה לא נקרא תשובה. מה אומרים לו, תגיד, אני עושה תשובה. אז מה, זה יעזור משהו? שום כלום.
לא שהוא לא מבין את המעשה,
זה,
הוא לא זוכר מה הוא עשה.
הוא לא זוכר מה הוא עשה. אז זה לא נקרא שהוא עשה תשובה. נכון? אדם עשה תשובה, לפחות אם הוא מקבל לעתיד, לא לעשות רע. אבל פה מדובר, וגם מדובר שזה מתוך הכרה, לא סתם בגלל שמישהו אמר לו, תגיד.
זה לא כל כך רחוק מהמציאות הזאת.
זה רחוק מאוד במציאות הזאת, שפה הנחת היסוד זה שהנפש איננה נצחית, והיא נהפכת לנצחית על ידי כל מיני דברים, בעוד שביהדות הנפש, לפחות לפי שיטת רבי יהודה הלוי, כך משתמע מדבריו, הנפש היא נצחית ביסודה. וכל מה שיש לה זה תוספת. האמת היא, זה לא כל כך פשוט. כן, השאלה היא ככה, האם הנפש היא ביסודה נצחית, או שביסודה היא חתולית? כן, חתולית זה רק, אני אומר את זה על דרך המשל, כדי שנבין אחד את השני. אולי דווקא חתולית, כי אתם אומרים שיש לו שבע נשמות. נגיד תולעית. אני חושב שלכולי אלמה אין לתולעים חלק לעולם הבא. כן. אז השאלה היא, האם האדם הוא תולעת מגודלת, ורק על ידי איזה נס או פילוסופיה או קבלת אמונה הוא זוכה לחיי הנצח, או שהאדם מלכתחילה הוא בעל ניצוץ אלוהי נצחי, והמעשים הטובים והאמונות רק מגדילים את הניצוץ הזה, מלבים אותו אבל לא מבטלים אותו. כן? אתם מבינים את הצדדים של ההתלבטות? כן? אתה מבין את הצדדים של ההתלבטות? או שאתה, אני רואה שאתה באוט, מה קרה? בסדר, תעשה מה שאתה רוצה. הדבר הזה הוא דיון עתיק כבר אצל הפילוסופים הקדמונים. יש בין מפרשי אריסטו עצמו, דנו בזה, בין אלכסנדר מאפרודיסיאס לבין תמיסטיוס. הם דנו בשאלה, שהרי אלכסנדר אמר שבעצם האדם הוא נפש בהמית. אבל בתוך הנפש הבהמית יש הכנה, כלומר פוטנציאל, לקבל את המושכלות, ואם האדם ישכיל, אז הוא יזכה לחיי נצח. לא ישכיל, ימות כמות הבהמה. זה השיטה של אלכסנדר מאפרודיסיאס. לעומת זה, תמיסטיוס אמר, מה פתאום, הנפש היא אלוהית ביסודה, רק אם האדם ישכיל, הוא יגדיל אותה, ילבה את הניצוץ הזה. המחלוקת הזאת היא, נגיד, לפומריאטה בצורה פשוטה, המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. בספר תורת האדם יש דיון על זה, וגם בספר שמונה פרקים להרמב״ם, לגבי נצחיות הנפש בסוף הפרק הראשון. מה אומר הרמב״ם בסוף פרק ראשון של שמונה פרקים? ודע, כי זאת הנפש האחת אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה, היא כחומר. והשכל לה צורה. ואם לא הוסגלה הצורה, תהיה מציאות ההכנה אשר בא לקבלת הצורה ההיא לבטלה, וכאילו מציאות הבל. ושהכתוב אומר, גם בלא דעת, נפש לא טוב. רוצה לומר, מציאות הנפש אשר לא הוסגלה הדעת, אלא תישאר נפש בלי דעת, לא טוב. בסדר? זה מה שכתוב בסוף פרק ראשון של שמונה פרקים. יש על זה אגב פירוש מעניין בספר על שמונה פרקים שיצא לאחרונה, אז כדאי לראות שם. יש גם איזה נספח שם, עד כמה שאני זוכר. עכשיו, מה אני רוצה לומר? לפי הרמב״ם אנחנו רואים כן, שאם הנפש לא השיגה דעת, היא לא תחיה. כמו שאומר המשורר, ואשר נפשו לא חיה, איך יזכה לאור בוקר? עודה לאל, לבב חוקר, ברון יחד, כוכבי בוקר. נכון? ואשר נפשו לא חיה, איך יזכה לאור בוקר? לעומת זה הרמב״ן אומר, מה פתאום? הנפש היא מין גילוי של ניצוץ אלוהי עליון, חלק אלוה ממעל, איך אתה מדבר בכלל, איך היא יכולה ללכת לאבדון. ופה בעצם נראה שרבי יהודה הלוי עושה צחוק מהשיטה הראשונה, נכון? אבל אגב, אתה צריך ללכת, לא? אתה יכול ללכת. בסדר, אני לא... לא, אני רוצה שתתעכב. כן, החלה כן, נכון? לא, בסדר, לא.
זה לא חלקי.
טוב, בסדר, בסדר, שיהיה שעה טוב. אוקיי. יש... כבוד הרב, שמעתי... שלום, שמעתי אמירה דומה, שאני יודע את מקורה, למה שאחד... למה שאחד התלמידים כיוון בשיעור? על אם אדם אמר שמע ישראל לפני מותו, הוא זוכה בכל הקופה. הנה, זה כדבריך. זה אלישע, כן, התלמיד. נאמר כך, אם אדם אמר שמע ישראל לפני מותו, הכוונה לא שהוא אמר את המילים שמע ישראל, והוא בכלל לא יודע מה משמעות, אלא הכוונה שהוא משכיל את הדבר. כלומר, שהוא מזדהה עם התוכן שיש בה שמע ישראל הזה. לא שסתם הוא אמר איזה מילה יפה, הוא אפילו התרגש. אלא שהתוכן הכלול בזה, כיוון שזה, אם מעמיקים בפסוק הזה, באמת כלולה בזה כל היהדות כולה, אז הוא זוכה בכל הקופה. זה לא סתם ככה. כן, טריקים. כן, תפיסה מגית של היהדות. כן, זה, אם תלחץ על הכפתור הזה, גן עדן. לא לחצת על הכפתור הנכון. מה לעשות? זה רולטה. כן, זה לא... זה לא... יש אפילו... יש ב... כן. יש במשנה, יש במשנה במסכת סנהדרין, רשימה שמה של אלה שאין להם חלק לעולם הבא. וכתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו גורמים, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. שואלת הגמרא, ואחד מהם זה האומר אין תחיית המתים מן התורה, נכון? שואלת הגמרא, שאלה מדהימה. וכל כך, למה? מה פירוש השאלה הזאת? וכל כך, למה? מה זה כל כך? הכוונה, איך? בגלל שהוא אמר, אתה לוקח ממנו את העולם הבא שהקדוש ברוך הוא נתן לו. כלומר, אין פרופורציה בין טבע נפשו, ששייכת מלכתחילה אל העולם העליון, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ועכשיו אתה אומר, הוא אמר, כיוון שהוא אמר איזה שטות, הוא אפילו לא מבין מה שהוא אומר, אז אתה אומר, אין לו חלק לעולם הבא, מה זה? איזה דבר זה? כן, כלומר, לא ייתכן, הגמרא מתקוממת נגד התפיסה המאגית של האמירות. ברור? בדיוק כמו שכאן רבי יהודה הלוי עושה מזה צחוק. וכל כך למה? בסדר? יש אגב תשובה בגמרא. כן? למה? הגמרא אומרת, תנא, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. מה פירוש הדבר? הוא לא רוצה. כלומר, הוא באופן מהותי לא שייך לזה. אגב, רבי צדוק מלובלין קורא את המשפט הזה בגמרא בצורה מאוד מקורית. הוא אומר, אין לו חלק בתחיית המתים, לפיכך כפר בתחיית המתים. זה משהו אחר. זאת אומרת, זה מי שמלכתחילה מתברר שיש בנפשו אי שייכות מהותית לתחייה. אז לכן אין לו חלק לתחיית המתים.
זה... אני
מגיע
למסקנה
הגיונית
שלא תהיה
תחילת המתים
מהתורה, אבל זה לא
מחייב
שהוא בנפש שלו,
לא קשור לנפש שלו. לא, אז מה זה האומר? כי אחר כך הגמרא אומרת, שכל מידותיו של הקדוש הוא מידה כנגד מידה. אז צריך להבין שכוונת המשנה היא כזאת. מה זה האומר אין תחיית המתים מן התורה? הכוונה שזה סיסמת החיים שלו, כלומר, מזה הוא חי. הוא חי מזה שאין תחיית המתים. אז זה גילוי מילתא שאין לו חלק. תאר לעצמך, למשל, תיקח את אלבר קאמי. הסופר האקזיסטנציאליסטי של פילוסופיית האבסורד. אתה שם אותו בחיי העולם הבא. אתה מביא אותו לגן עדן. מה עשית לו? הרגת אותו. אין לך ביזיון יותר גדול לאותו אדם מסכן מאשר להביא אותו לחיי העולם הבא. זה מהותית לא שייך לו. זה ממש לא יפה לעשות לו את זה. זה עונש נורא. אתה מביא אותו בין מלאכי מעלה, חיות הקודש, הוא מתפוצץ. אז אל תיתן לו חיי עולם הבא. זה לא יפה כלפיו. דברים שמבינים מפה לא מבינים משם. כן. כן, מה אתה אומר? טוב, השאלה היא באמת, כשאדם אומר שהוא לא מאמין בתחיית המתים, השאלה היא באמת הוא מתכוון לזה. יש סיפור, קרה פעם אצל הרב אלבז, מישיבת אור החיים. הרב ראובן אלבז. פעם הוא עבר ברחוב, הוא שמע שני אנשים מתווכחים, אחד אומר יש תחיית המתים, השני אומר אין. הוא אומר, זה אגדות, זה סיפורים, שטויות וזה. אז שני אומר, מה פתאום? חזל אמרו וזה. אומר לו הרב אלבז, אתה לא מאמין בזה? לא נורא, לא תהיה שם. הבן אדם נפגד עם כן נשמתו, הוא אומר, מה, אתה מקלל אותי? כן. זה ברור. מה אתה אומר? אתה חושב פה שאלה יפה. אם כל ישראל שם חלק לעולם הבא, איך יכול להיות אדם שבאופן מהותי, אדם מישראל שבאופן מהותי אין לו שייכות לעולם הבא? נכון? זאת שאלתך? תשובה. הגמרא אומרת בהמשך, דורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא. כלומר, מכניסים בדלת האחורית. רק מה, זה לא חינוכי, לא מדברים על זה. או נגיד ככה. לא, זה מה ש... איך האריזה על פירש את המשנה הזאת? כלומר, כל ישראל יש להם, בסופו של דבר, חלק לעולם הבא. כלומר, זה הרבה ייסורים, גלגולים, מירוקים, מה שאתה רוצה, בסוף הוא יהיה חייב. כיוון שהוא מישראל, אנחנו נחייב אותו להיות ראוי לחיי העולם הבא בעל כורחו. אבל מה שהוא יצטרך לעבור... ראיתי פעם בשלה, אני מחפש את זה מחדש, אני לא מצאתי מאז. פעם אחת ראיתי שהשלה אומר שמשל ישו הנוצרי, כיוון שהוא יהודי, זה ייקח 50,000 שנה, אבל בסוף יתקנו אותו. 50,000 שנה. טוב, אז זה לעומת הנצח. אבל 50,000 שנה ייסורים. כן, ברור. אז עכשיו, איך להבין את המחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן? כן, זו מחלוקת מהותית מאוד. מי צודק? הרב קוק, כמובן. אז הרב קוק באמת בספר עולת ראייה, בפרק על כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שאומרים לפני פרקי אבות, יש פה שאלה, מוסלמי מרגיש קרוב לאללה, מתפלל לכיוון מכה, יש לו הלכות ברורות, ולמרות ששינה מוחמד את הכיוון, יש כיוון ויש לו ודאי נימוק משכנע לבני הדת המוסלמים. אז מה תוקף הטיעון שלנו? התוקף של הטיעון שלנו זה שהאסלאם מבוסס על חוויה של התכחשות למקור. כלומר, זה לא שיום אחד הגיע אדם אחד לקבוצה של ערבים ואמר להם, יש לי משהו חדש להגיד לכם בשם האל. כשמוחמד מדבר, הוא מדבר בשם האלוה שנגלה תחילה אל בני ישראל, והוא עכשיו בא לשנות את זה. וחוויית הראשית של האסלאם זה ההתכחשות למקור. ואי אפשר לאורך ימים לחיות מתוך חוויה של תסכול של דחיית המקור. ולכן, מבחינה פסיכולוגית, זה מוליד בהכרח או חזרה בתשובה או שנאה גדולה. ברור? כלומר, החוויה הבסיסית של האמונה הדתית המוסלמית היא דחיית היהדות. בתור מקור. כלומר, זה דבר תמוע. זה גם המקור וגם מה שדוחים. אי אפשר להתקיים אם לא מתוך דחיית המקור. כן, זה בדיוק מה שקוראים הגר. כן? הגר שפחת שרי. מאין תבואי וענה תלכי. ואתה אומר, מפני שרי גבירתי, הנה אנוכי בורחת. ואומר למלאך השם, שובי אל גבירתך, והתענית אחת ידיה. ואומר למלאך השם, הרבה הרבה, הרבה, הרבה את זרעך, ולא יספר מרוב. זאת אומרת, אי אפשר לזהות המוסלמית להצליח כל זמן שהיא מתכחשת למחויבותה למקור הישראלי של אמונתה. וזה דבר שגם המוסלמי, המלומד על כל פנים, בהחלט עשוי להבין, והמוסלמי הלא מלומד מבין בתת מודע שלו. וזה בהחלט אפשר להסביר להם. אלא מה? כנראה שמעולם אתה שואל היקר, אולי לא למדת אסלאם. תלמד אסלאם, תראה עד כמה שהדברים ברורים. כן? איפה אנחנו? כן, בעולת ראייה חלק ב', עמוד קופנון וב. הרב קוק יש לו דרך הכרעה מאוד מקורית במחלוקת הזאת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, או אם תרצו בין תמסטיוס לאלכסנדר מאפרודיסיאס. הרב קוק אומר שזה ההבדל בין נשמות ישראל לנשמות הגויים. הנשמות של עם ישראל הן דומות למה שהרמב״ן אומר, והנשמות של הגויים מה שהרמב״ם אומר. הבה נקרא את זה בפנים. יש מציאות נפש כוחנית. המילה כוחנית, לא, זה בערב קוק, בעולת ראייה. הנה, נא להכיר, עולת ראייה, חלק ב', הוצאת מוסד הרב קוק. פעם אחות מיר היה לו כסף, היה אפשר לקנות. היום, זהו, אתם צריכים לתרום. אפשר להצטרך אז וחלילה להגיע לדברים קשים במכון. אם כן, יש מציאות נפש כוחנית. המילה כוחנית ברב משמעותה פוטנציאלית, כלומר בכוח. כתואר נקודה, בלתי פרצופית, והיא רק הכנה המשתלמת בקבלתה המושכלות בשלמות הדעת והמעשים. כלומר, יש נפש כזאת, שאם מצד עצמה באמת היא כמו התולעת המגודלת, אבל אם היא תשכיל, היא תהיה נצחית. ולעומת זה, הנשמות האצולות ממקור הקודש, בשלמות תוכנן, כתואר פרצוף שלם כעניין המלאכים. כלומר, יש נשמות שהן מלכתחילה נשמות אלוהיות. אלא שעל ידי עבודתן הנכונה בעולם המעשה, יש להם להוסיף חיל ואומץ. ומבוארים הדברים בזה, בדברי הרשב"י והמקובלים הבאים אחריו, ובדברי הרמב"ן ושאר הגמול ובספר מלכיאל. ולפיכך מבואר גם החילוק בערך הנצחיות שבין שני הצדדים האלה. כי מציאותה של הנפש הכוחנית חשובה היא רק בהשתלמה בדעת ובמעשה. וכשחסרה השתלמות הזאת, הרי אין חוקה נותן לה הוויה גמורה. כלומר, הנפש הזאת שהיא רק פוטנציאל, אם הפוטנציאל לא ימומש, הלכה פייפן. אבל הנפש השלמה בפרצופה ביסודה, אין עצם הווייתה עבודה, אף אם תחסר לה השתלמותה המפורטת. ובתיקון התשובה ואמירו כראוי, הרי חלק הווייתה מזומן איתה. טוב, בקיצור, יש נשמות שהן אלוהיות ומוסיפות אור, יש נשמות שבלי להוסיף אור הן לא קיימות. הוא מבואר מזה שבהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כשהיה רצון השם יתברך לסדר נפשות האדם בדרך קליפה וסגולה שבחר בישראל, להיקבע בזרע אברהם, יצחק ויעקב, נפשות נאצלות גמורות בפרצופן, בנפשותם של צדיקים נמלח עם המלך ומלכתו ישבו שם, וליתר גויי הארץ, זבד האל הטוב ברוך הוא, זבד טוב של הנפש הכוחנית, בכוחה לקבל מעלת המושכלות והמעשים הטובים להנחילה בזה בראות טוב החיים הנצחיים. שאלה, מה יותר כדאי להיות לפי זה? יהודי או גוי? תלוי. יש צד לומר שלהיות יהודי יש בזה מעלה. מדוע? יש לך תעודת ביטוח. בטוח שיש לך חלק לעולם הבא. אבל מה, אם אתה לא רוצה? יכריחו אותך. אתה תחטוף מכל הכיוונים, עד שבסוף תהיה ראוי לחיי העולם הבא, ואז תקבל. לעומת זה, במי שגוי, מי שרוצה לזכות לחיי העולם הבא, זוכר, אין בעיה. תהיה צדיק, תהיה חכם, תקבל. אבל אם הוא לא רוצה לשחק את המשחק, משאירים אותו בשקט, אין בעיה. יוצא לפי זה שמבחינה מסוימת יש יותר כדאיות להיות גוי מאשר יהודי, כן? הנה, הקדוש ברוך הוא מטפיל מהצדיקים כחוט השערה. אז
זה שכל דבר קטן שיהודי יכול לעשות ככל שהוא יותר גדול, הוא יכול ליפול
חמור. נכון, כלומר היהודים באמת זה כמו חומר רדיואקטיבי כזה. אתה יכול לעשות הרבה שטויות, כן? זה חומר נפץ, תיזהר. אם הוא מתפוצץ, אז הוא צריך אולי לאסוף את כל החלקים, ועוד פעם להכשיר אותו עד שיהיה ראוי לחיי העולם הבא. ברור? כלומר, להיות יהודי זה תיק. כן, מה אתה אומר? אם כך
כל שהתגייר, מלכתחילה, הוא היה
נפש
פוטנציאלית, ואז...
נכון. המתגייר בעצם שינה נפש. זה מה שעושים למתגייר. מה עושים למתגייר? אומרים לו, אתה צריך לשלם אגרה, לעבור קורס לגיור וכו' וכו'. בסוף, כשהבדין רוצה, אתה נכנס למקווה. מוצאים אותך מהמקווה, מוצאים לך מן ההברגה, מוצאים מההברגה את הנפש הגויית, ומכניסים, זה לא כל, מכניסים את הנפש הישראלית, וזהו. זה מה?
זה רוחני.
זה חשמלי. טוב, עכשיו. עכשיו, אם זה נכון מה שאני אומר, זה מובן מדוע רוב בני האדם בעולם בחרו להיות גויים. השנייה,
אז אתה יהודי, אתה לא.
למה אדם בחר להיוולד לאמא הזאת?
אדם לא בחר להיוולד, אתה נולד על כורחך.
אני נולדתי על כורחי? זה ממש לא פייר. אני לא ביקשתי לשחק את המשחק, אני גם צריך לשלם? לא מקובל עליי בכלל. לא מקובל, זה לא פייר, זה איפה המוסר פה? מה זה, דפקו אותי? מה אני לא רוצה? אלא מה? אם אני רציתי, זה מוסרי. אבל לא רציתי, אז זה לא מוסרי. נכון? אין אדם שלא בחר מי להיות. לא, לפני שהנשמה שלו נאצלה מהעולם העליון. זה מפורש. כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. אומר רש"י, שעלם אם רוצים להיברא, ואמרו הן. זה אומר שאני, כשחרגתי מן הרצון העליון, כשהייתי חלק מן הרצון העליון, אני בחרתי איזה חלק של הרצון לממש, הרצון המתגלה דרך נשמת הגוי או דרך נשמת היהודי. אני, לפי מה שאני זוכר, אני בחרתי, לא בדיוק זוכר, אבל כנראה הנשמה שלי זוכרת, שהיא בחרה להיות יהודי. אלוהים ואני זה היה באותו שלב זה היה אותו הדבר. זאת אומרת, זה אותו רצון. הרצון שלו, הרצון שלי היה אותו רצון שנאמר. אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני העליון כולכם. ברור? כלומר, בשורש של הזהות שלי, אני בעצם נטף של הרצון העליון, המתייחד ומתגבש להיותו רצון ספציפי. המתגלה כנשמה פלונית. וכנראה רוב בני האדם בעולם בחרו להופיע כגויים, ומיעוט קטן בחר להופיע כיהודים. כנראה שהכדאיות גברה על האידיאליות. יותר כדאי להיות גוי, יותר אידיאלי להיות יהודי. מובן? מה לא?
לא, הבנתי מי לא אומר, אבל לא
הבין
כאילו, אין אישו דבר לך על הרצון שלך.
למה לא
אישו? אי אפשר, כי הרצון שלך זה הרצון של
אלוהים. הרצון שלי והרצון של אלוהים במקור אותו רצון, נכון, כך אומר רמח"ל.
אז הוא בחר, ואתה מבין זה ממשיך.
לא מה זה הוא בחר, אבל זה היה אני.
אבל אין משמעות לאתה כשיש רק
הוא. זה לא מדויק מה שאתה אומר, כי המחשבה שלי למשל, כשאני רוצה לבנות בית, זה כולל בתוכו מיליון רצונות נוספים, כגון הרצון להזמין מלט ולעשות ביטוח עובדים ולדבר עם האדריכל ולהרים טלפון למזכירה שלי. נכון? כלומר, כל הרצונות האלה הם ילדי רצוני, אבל כל רצון הוא רצון, ורצון מתייחד, הוא נעשה ספציפי יותר ומקבל צורה. זאת אומרת, אני חלק מן הרצון העליון שנתייחד ונעשה רצון. אני אותו בן אדם, כן, ודאי. שמה זה לא אותו בן אדם. שמה זה אני. כי זה כלול, בכוונה הכוללת לברוא את העולם. כן.
החבר רוצה להסביר, לשכנע את הפיזורי, שהנה, כדאי להיות יהודי. לא רוצה לשכנע אותו, אבל כאילו כל הספר הזה נכתב בשביל להציג את זה, ככה שהנה, היהדות זה כדאי, זה טוב.
נו.
אז יוצא, ואז מפה שבעצם, לגבי מה שלא נוכלנו, שהנשמה שהיא לא של, נגיד, בחירה של גוי, להיות גוי. בסדר, אז
אין
לך, נגיד, בוחרת להיות גוי וגם בלי חלק לעולם הבא. אז קרה משהו? לא קרה כלום.
כן, אבל...
כמו שבאת,
ככה
הלכת...
כן. אתה שואל, למה בעצם שמלך כוזר, שהוא גוי, ישתכנע להיות יהודי? הרי יש לו מסלול אחר. יש לו מסלול אחר. כן. אלא, כך אנחנו צריכים פה לעזור לנקודה יותר עמוקה, שבספר הכוזרי, שסגולת ישראל זה סגולת האנושות. כי הרי מאיפה באה סגולת ישראל? מאדם הראשון. ואדם הראשון הוא אבי האנושות. כך שבסופו של דבר, יש שייכות לכל אדם בעולם לזהות ישראל. אם הוא ירצה. כלומר, באופן, זה נמצא באיזושהי נקודה של נפשו. אבל זה לא חייב לבוא לידי ביטוי. אבל אם הוא רוצה, הוא יכול. עובדה שהוא יכול להתגייר.
זאת אומרת, אתם לבוא לכולם, יש חלק לעולם?
משהו כזה, כן, בדיוק. לפי זה כולם, יש להם חלק לעולם. בא מצד ישראל שבהם. כן. מה אתה רוצה?
מאוד צריך לדעת את הנקודה הזאת. שני אנשים שפתאום העבודה שלהם, ויש להם הצעות חודשיות. וחיפשו עבודה מתוק, אחד מהם מצא עבודה שהוא רק שומר, הוא מקבל איקס שכר, השני עובד מהבוקר עד הלילה, ממש בוקר בבניין וכולי. אז זה שעובד חלק, קל, הוא בא ואומר, אני כל המסתלבט, אני שומר, אני פותח, אני לומד תורה, ופתאום, אומר לו, מה אתה משוגע? יש לנו שום חובות, יש לנו בתים, יש לנו הוצאות, אני צריך לעבוד כל היום, תן להם לעבוד, להבדיל. מטאפורה
מיהודי, ברור
שכאילו, אני לא
מבחינת... אתה לא
מבחינת
מה הגיע להיות גוי?
בכלל
כאילו... טוב, רואים, אתה בחרת להיות יהודי, זה בסדר.
אבל אני אפילו לא דיברתי על יתרה מזאת, העולם הזה. אני אפילו לא דיברתי, כאילו, פה עכשיו מדברים על העולם בא, אז מצד הדבר הזה שיש הנשמה, וזה נוגע פה בנשמה שמקשיבה, ונשמה שאומרת, והנשמה היא רוצה, ובכל בגדר היא רוצה לחזור מקור. ונשמה זה נשמה, זה לא... אז אני לא מבין בכלל משר ואמינה, שלא לא לדעת דבוק למקום הזה הלב, לחזור לשורש, וזה בצד הנשמה. שלא נדבר על זה שמצד הגוף, פה בעולם הזה, מניסיון בדוק בנושא, עדיף להיות יהודי, נהנים יותר בתור יהודים. זו שאלה.
טוב, אני מזדהה איתך, לומר את האמת. כלומר, שאתה אומר שאתה לא מבין, לא מצליח להזדהות בכלל עם הכוונה הגויית, גם מצד השתוקקות הנשמה אל מקורה, וגם מצד שבדוק ומנוסה שבעולם הזה יותר כיף להיות יהודי. אני מזדהה איתך, אבל אני יכול גם להבין שיש סגנונות הבנה, חשיבה אחרים. הוא טוען שכן. ותלוי איך מסתכלים על זה. כלומר, אני לא יודע אם בשואה בדיוק יכלו לחשוב ככה, אבל בסדר. אז אתה יודע מה, אני מזדהה עם אי הזדהה אותך. כן, בבקשה.
אבל אם אני בוחר מה שאלוהים רצה בזמן שהייתי נשמה, איך בכלל יש מישהו שבחר להיות גוי?
למה לא?
כי זה לחשוף את האלוקי בקטע פחות...
יש בזה גם מעלה בלחשוף את האלוהי בלהיות גוי. יש המעלה של האדם הנורמלי.
אלוקים רוצה שכאילו ש...
אם הקדוש הוא רוצה שיהיו גויים, ודאי שהוא רוצה. כן, זה משהו סגולה וקליפה. אולי נקרא לכם עוד קצת ברב קוק שמה. על כן, בישראל, אשר בהטיבם דרכם, יעלו ויתרוממו. ובהתרפותם מתפקידם יענשו מאוד. נאמר, אתם בני ישראל לא חליתם. כי לא תכלה הנפש הגמורה בצורתה, רק תתאמץ לעלות למכון מעלתה, וכפי התעכבותה כן יגדל מרוקה, עד כלות רעתה וישר טובה דבק בחיי העולם. לעומת זה, אומות העולם, שחסידיהם המשלימים חוק נפשם, ודאי יש להם חלק לעולם הבא. כלומר, כל גוי שרוצה, בבקשה, סחתן. אתה מוזמן לעשות מה שצריך, תזכה לחיי העולם הבא. ואלה שאינם משלימים בדעת ובמעשים טובים, הלא נקודת דעת הווייתה משוללת עם מציאות עצמית ותולדתם, והרישה כעשן תכלה. על כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כי יעמר כולם צדיקים מתולדתם, ועניין צדקתם זהו, היא בסוד שקל משפט האמת של הבחירה הכמוסה שבערנו במקום אחר וכו' וכו'. כלומר, מה שאומר שאדם בחר לאיזה מסלול להיכנס. בסדר? כן, בבקשה.
אני מניח שכאילו,
לפני שיש מעל עוד העולם הזה, אז כאילו אין יצרים של אלטרנות או פחד וכאלה. לא, אבל יש חשבון של כדאיות.
מה?
יש חשבון של כדאיות. כדאי. כדאי, כן. על משקל השיר המצוטט אותו מקרר בגישה כל כך שונה, לא מכיר, יש שיר כזה? האם העולם הבא הוא אותו עולם בגישה כל כך שונה? ולכן זו בחירה ואחריות של כל אדם האם לבנות גישה אוטופית, אופטימית, חיובית יותר, ואז הוא בעולם הבא. שור. כן, אפשר לומר שהאופטימיות היא בעצמה האמונה, והיא בעצמה שייכות לעולם הבא. כלומר, אם אדם אומר, אני אדם אופטימי, וגם לא מאמין בחיי העולם הבא, אז יש פה סתירה פנימית. כי אם הוא אופטימי, סימן שהוא מאמין בחיי העולם הבא. בוודאי, בגלל... לא משנה מה זה. כי זה בכלל לא משנה מה זה. כי יש פה פתיחות מעבר למציאות. הרי העולם הזה הוא לא אופטימי, ביסודו. כלומר, המבנה של העולם הוא לאבדון. אם אדם אופטימי, זה סימן שהוא מאמין, בניגוד להצהרתו, בחיי העולם הבא. מה? השאלה אם האדם הוא אופטימי או לא. אם האדם הוא אופטימי, סימן שהוא מאמין בתחיית המתים. כי הרי המוות הוא הדבר היותר גרוע שיש במציאות, כי הוא מאבד הכל. ואם אתה חושב שהמוות מנצח, אז איך אתה יכול להיות אופטימי? בסופו של דבר אתה פסימי. אז אם אתה אופטימי, אם אתה אופטימי, זה סימן שאתה לא מאמין במוות. אם כן, אתה מאמין בחיים. מה? לא, לא, לא. זה סימן שאתה מאמין בתחיית המתים. אלא שאתה לא יודע לנסח את זה ככה, בגלל שהניסוח הדתי הוא מעצבן, הוא קליריקלי, לא יודע מה. כן. בסדר, אנחנו...
אז להגיד עולם הבא שאנחנו לא מכירים אותו
כל כך,
כאילו לא
עליים
שם.
כן, בסדר, צורת היגיון אחרת, נו, בסדר, הלאה. אמר החבר, בסדר, אנחנו לא יכולים כל הזמן לחשוב על פי המושגים שלהם. וכן, מה רצית, אבישי?
אני לא
רוצה
להסביר, אני מבין, אך בעלון, בעלון זה קורא דפו, יש...
אבל כל אחד ואחד מאיתנו שונה אחד מהשני, אתה שונה ממני ואני שונה ממך. גם בשורש. כלומר, בוודאי, כלומר, צריך להבין משהו. יש הבדל בין הרעיון של אחידות לבין הרעיון של האחדות. האחידות מוחקת את ההבדלים, האחדות מאחדת את ההבדלים. יש הבדל, אני ואתה נשארים מה שאנחנו, יש מה שנקרא חלוקה דרבנן, שמבדיל את הנפש מהנפש האחרת, ויחד עם זה יש נקודה מאחדת, וזה הרבה יותר עשיר מאשר אחדות, האחידות מוחקת.
בשורש זה או פשוט,
לא יודע מה זה המושגים האלה שאתה משתמש בהם, לא מבין בזה.
בשורש הקדוש ברוך הוא זה... בוא נקרא זה כמו, לא יודע,
לאחד נקרא
זה ג'וקר, שזה
רק
משהו אחד,
שהוא אחד... לא עובד ככה. זה לא, הקדוש ברוך הוא לא משהו אחד.
הוא לא משהו, זה מה אתה נשתמש
להסביר? אז אתה לא יכול להסביר, זה מה שאני אומר לך, שבקודש יש שתי תפיסות, יש מי שאומר, הכל קודש, יש מי שאומר, יש מדרגות בקודש.
בסדר.
יש הבדל. יש מדרגות בקודש, אז יש גם שם. השעשוע הנפלא של ההבדלים, כן? של ההבדלים בין הבורא לנברא, בין מדרגות הנבראים עצמם, זה שעשוע העליון.
אני אומר, אבל איך יש מציאות שנשמה שיכולה כלא כממד, היא יכולה לבחור משהו...
היא יכולה, היא יכולה.
משהו אחר.
היא יכולה, היא יכולה.
אבל זה אחד.
זה מאחד. אחד יחיד ומיוחד. זה כוונה, הכל מתאחד. זה לא אחדות מוחקת. לפי מה שאתה מציע כאן, זה אחדות שמוחקת את ההבדלים. ואני לא יכול להזדהות עם זה, זה קשה לי עם זה.
זה
משהו
ממש שוקל את כל הריבועים, נכון? זה מה שאני אומר?
נכון.
יפה, אבל אחד, שוקל את כל הריבועים, בשורש הוא אחד.
לא, בשורש אתה לא יכול להגיד כלום. לפני אחד, מה אתה סופר? אתה רוצה להגדיר את האלוהות, ואני לא מסכים עם זה.
לא מנסה להגדיר.
לא מנסה, אמרת הוא אחד.
אני שואל ששם...
אתה שולל את הריבוי, אבל אתה לא יכול להגיד
שיש... פה זה ריבוי, פה זה פירוד.
כן, ודאי, שם זה לא פירוד, אבל זה גם לא אחדות. אתה לא יכול להגדיר את זה. בבקשה. זה מאמר שני, הוא אומר את זה, שהמושג אחד לא שייך באלוהות. כן.
יש לכל מצב רוחני כיכולת התאום על גשמי. אז לגבי מה שהוא אמר, הבחירה של, של, של האדם להגיע לעולם הזה לפני שהוא הגיע בעצם. אז המצב כיכול על גשמי, לדעתי כך חשבתי על זה, שהשתתפנו במירוץ להגיע לביציק. מתוך מיליארדים והגענו.
נו, אז מה אתה רוצה? האם יש רצון פיזי? כלומר, בתוך החומר. זה מה שאתה שואל?
כן, כי בכל... לביצית הגענו מתוך מיליארד.
נכון.
מיליארד.
נכון, בחרנו.
זה כן, כאילו, נמצחנו בנירוץ
הזה. ברוך השם, כן, נמצחנו בנירוץ. טוב, יאללה, זהו. שלום. יש שבת מכון, לא לשכוח, חבר'ה.